האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דוגרי, יעוז סבר ואורחים בשיחה פתוחה.
שלום לכם, אנחנו כאן בדוגרי, תוכנית מספר 9, וגם הפעם יש לנו אורח מאוד מעניין, כמו תמיד, חייב להיות אורח מעניין, אחרי זה גם משעמם אתכם וגם אותי, אז אני מבטיח שהפעם זה ההפך מזה. אנחנו פה עם אורח שככה קצת מתפקידה, אז היה איש צנחנים, מחט הנחל, מפקד איו"ש, שירת ביחידה קישור בלבנון, מפקד פיקוד העורף, אלוף פיקוד העורף, מה שקראנו פעם, אלוף פיקוד צפון, סגן רמטכ"ל, חבר כנסת, סגן שר, ומגיבורי 7 באוקטובר בעל כורחם, אלוף יאיר גולן, שלום לך.
שלום, מה נשמע?
בסדר, לא אמרתי, אתה פה מוזמן לתקן אותי, לא אמרתי גם ומתמודד על רשות מפלגת העבודה.
נכון מאוד.
מה, אין לך הדברים יותר טובים לעשות בחיים?
צריך לאחד את כל המחנה. מפלגת העבודה זה בפירוש צעד חשוב, צעד מהותי, אבל זה צעד בדרך, זה לא התמונה כולה. צריך לאחד את כל המחנה הדמוקרטי, השפוי, זה שרוצה פה לממש את עקרונות הציונות המקוריים, ולצאת לכוח פוליטי, עם כוח פוליטי משמעותי, עם עמדות ברורות, עם רוח לחימה, ולהביא ניצחון.
אנחנו תכף נרצה שאתה תסמן לנו את גבולות הגזרה של המחנה הדמוקרטי, או המחנה השפוי, שאתה מגדיר אותו, אבל פה בוא נתחיל קצת אחורה, רק אני אשאל אותך עוד שאלה אחת בנושא הזה, אתה מדבר על, באמת על לאחד את המחנה, ללכת קדימה, המחנה השפוי במקום בו אתה נמצא, רבים וטובים כמוך לפחות, היו במקום הזה ונגפו, אלופים, רבי אלופים, אזרחים, רבי אזרחים, מה שתרצה, אזרחיות, היו במקום הזה וממש נמחקו על ידי המכונה הדורסת של בנימין נתניהו, שבין היתר גם מקטלגת את כל מה שהוא שמאל כנוראי ואסון ובוגדני. איך אתה מתכוון להתמודד עם זה?
להילחם. אני חושב שעד היום לא נלחמנו כמו שצריך. ולהילחם זה אומר שאנחנו צריכים להיכנס ללבבות של אנשים ולהיות ברחובות, ויש לנו עכשיו הזדמנות בלתי רגילה, נוכח המחדלים הבלתי נסבלים של הממשלה הנוראית הזאת, נוכח העלייה הגואה של הלאומנות הקיצונית, המשיחיות המטורפת, השחיתות הבוטה שמאפיינת את הממשלה הזאת, את הקואליציה הזאת, ונוכח הסכנה של גורמים סקטוריאליים שיקחו יותר ויותר עוצמה בציבוריות הישראלית, זו ההזדמנות, ופה צריך לאחד את המחנה, תחת דגל דמוקרטי ליברלי, ישראלי, ציוני ויהודי, לכדי כוח מנצח.
אנחנו תכף שוב נפרק את הדברים, אבל אני בכל זאת רוצה לגעת איתך עוד טיפה בדברים הגדולים. היום לפני שיצאתי לכאן, אנחנו צריך להגיד, מתארחים באוניברסיטת רייכמן, בכל האוניברסיטה, באולפנים היפים. אגב, בכלל, לדעתי, אוניברסיטת רייכמן, מעשה ציוני,
אין ספק בכלל.
מהיפים פה שנעשו.
אין ספק.
אנחנו, עברתי לטוויטר שלי והסתכלתי, אחד הנושאים החמים בישראל הוא יאיר גולן. אגב, אתה מקום אחד מעל הנושא שנקרא טבח קפלן, וגם על זה נדבר. ולחצתי על יאיר גולן, ובאמת, אתה יודע, נעמדו לי השערות, נשרו לי העיניים, נעמדו לי האוזניים, לא יודע, מה שאתה רוצה, באמת, תינופת ורעל ו... עכשיו, אתה יודע, שאלתי פה, ישב פה נמרוד שפר לפניך, ואמרתי לו, תגיד, אתה היית טייס, אתה נלחמת, אתה באמת יצא, אתה יודע, בשם מדינת ישראל יצאת עם המטוס לאינספור מקומות, אתה עשית את זה ברגליים, יאיר. זה לא מעליב? באמת, עכשיו, עזוב.
זה בכלל לא שאלה של העלבות או לא העלבות. יש פה משתן.
אבל אתה יודע, זו תשובה שאהוד ברק היה נותן לי, ואני מאוד מעריך את אהוד ברק, אבל אתה לא רובוט, אתה בן אדם.
שמע, זה פוגע, זה מעליב, זה מתסכל, אבל תסכול זה לא תוכנית עבודה, ואלבון זה לא תוכנית עבודה, צריך להילחם. האמת שלזה הורגלתי כל חיי. אתה נלחם על מה שאתה חושב שהוא נכון וצודק וראוי. והלחימה הזאת זה להגיד שהאמת היא אמת והשקר הוא שקר, שהיום הוא יום והלילה הוא לילה, ששחיתות זה שחיתות ואי אפשר להלבין אותה, שלאומנות קיצונית זה דבר מסוכן שהביא אלינו את מהירה והאלימות הפוליטית בתולדותיה של מדינת ישראל מאז 67 בעיקר, שהסתגרות חרדית היא דבר שגוי, פשוט שגוי לעם ישראל, הוא שגוי גם לחרדים. נכון. אז בוא, מה שנקרא, נפעל במגמה הפוכה, ושצריך להחזיר את ישראל לעקרונות הבסיסיים שלה. בית לאומי לעם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית.
מתקדמת, כמובן, שוחרת טכנולוגיה, תרבות, ודאי. את זה אפשר להוסיף.
ודאי.
כל הדברים האלה, אבל בעצם, שוב, אם אני מנתח את אותה עמודת טוויטר עצובה שהסתכלתי עליה היום, האמירה המאוד ברורה שלך, אם ניקח תכף אדם שגדל בבית גידול מאוד דומה לשלך, בני גנץ, שהיה מפקדך, אפילו בתפקיד האחרון של שניכם בצבא, ואם, סליחה, לא, אתה היית סגן של
חודשיים ראשונים אצל בני גנץ.
חודשיים ראשונים אצל בני גנץ. חודשיים ראשונים אצל בני גנץ, נכון. בכל מקרה, אתה במרכז מכונת הרעל. עכשיו, אחת הסיבות שאתה במרכז מכונת הרעל היא בדיוק שאתה, אתה לא אומר שבוקר הוא לילה, ואתה לא אומר שחושך הוא אור. אתה אומר את הדברים בקול מאוד מאוד צלול וברור, מה ששם אותך מיד במרכז מכונת הרעל, וסוחט כל הזמן. המכונת הרעל הזאת כל הזמן סוחטת ומתישה, ושואבת מלא אש, בזמן שבני גנץ בעצם נמנע מהאש הזאת, למרות שדעותיו, בגדול אני מניח כדעותיך, 99% מה שאמרת עכשיו, הוא חותם.
אני לא בטוח, כי אני חושב שאם יש לך דעות, תביע אותן. והגיע הזמן שנפסיק לנהל פוליטיקה של זהויות, ונעבור לפוליטיקה של מהויות. מה אנחנו חושבים לעשות בבעיה הכי בוערת למדינת ישראל, וזו הבעיה הפלסטינית. ואם פנינו לסיפוח או להיפרדות מהם, אני חושב שסיפוח הוא אסון וסופה של מדינת ישראל. אני משוכנע שהיפרדות היא אפשרית וחיוני לממש אותה. צריך לעשות את זה בתהליך הגיוני, נכון, ראוי, ובעיקר בטוח, בטוח לאזרחי ישראל. אני חושב שאנחנו לא יכולים להמתין יותר עם הנושא של השוויון האזרחי, והשוויון ושוויון ההזדמנויות לכל ילדה וילד. צריך להפסיק לשחק את המשחק הנועל בהקשר הזה.
אתה מדבר על שוויון בנטל.
אני מדבר מחוק הלאום השערורייתי, המיותר והפוגע.
וישבת בממשלה שלא ביטלה אותו.
נכון מאוד. ועד באמת שוויון בנטל, והמשך גם האם באמת מדינת ישראל נותנת שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד. שהיא לא. וזה מצער, וזה כואב, וזה שגוי בהקשר של בניית חברה מלוכדת, וחברה שבאמת יש בה סולידריות. המשך בנושא של החרדים, שהוא מקומם באופן בלתי רגיל, וכדאי לשים לו סוף. וכולנו מבינים, אנחנו אנשים בוגרים, זה לא ייפטר בדקה אחת ביום אחד, אבל בוא נניע מגמה שבמסגרתה, אחד, הנוער החרדי זוכה לחינוך שיש בו לימודי ליבה, שתיים, הוא מסוגל לעבוד בעבודה מכניסה ולתרום לכלכלה הישראלית ולא להיות עליה לנטל, ושלוש, כן, משרת, משרת את הציבור, משרת את כלל הציבור ולא רק את עצמו.
רגע, אני רוצה אבל לעצור אותך רק במילה אחת, בנושא אחד. אתה הרי יקומו ויגידו, אנשים שנמצאים יותר ממך בפוליטיקה, יגידו, בוא, יאיר, אתה לא ילד. מחר באמת אתה תוביל את מפלגת העבודה, תאחד אותה אולי עם מרץ, תלך אולי לבחירות, ושוב אנחנו אומרים הרבה אולי, כי כל הדברים לבינתיים לא קורים, אבל בוא נניח שבאמת כל הדברים, כל הכוכבים האלה הסתדרו לך בשמיים, ואפילו תהיה מועמד הגוש לראשות הממשלה, ואז יגידו לך, רגע, אתה צריך את החרדים. ואם אתה צריך את החרדים, אז אתה תגלה שאתה נמצא במקום שאולי אתה לא צריך להיות בנימין נתניהו, שאומר, הנה, יש לכם צ'ק פתוח, תעשו מה שאתם רוצים, לא מעניין אותי מה יקרה במדינה, בכלכלה לא אכפת לי, בדיוק כמו שאמר הכהניסטים, וזה מיצג מאוד קיצוני של התופעה, עד כדי שיגיע יאיר גולן או בני גנץ או יאיר לפיד, ויגיד להם, בסדר, כל מה שאמרתי נכון, אני מוכן ללכת כברת דרך, כי אני צריך אתכם בממשלה שלי. איך אתה תאזן בין הדברים האלה? אם אתה חושב שבכלל אפשר לאזן, אולי כבר אי אפשר לאזן.
אני חושב שחובה מצד אחד להגיד מהן העמדות, ומהו הכיוון, ומהו החזון, ובצד שני אני בהחלט בעד לנהל פוליטיקה שהיא פוליטיקה הגיונית, ופוליטיקה הגיונית במדינה דמוקרטית, בפוליטיקה קואליציונית, אתה מחויב גם לעשות פשרות, כולנו מבינים את זה. אבל השאלה על מה אתה מתפשר ועל מה אתה לא מתפשר. אני חושב שאם היום אנחנו נבוא לציבור החרדי, קודם כל נדבר אליו ישירות, מנהיגות אמיתית, נדבר אליו ישירות ולא דרך האסכונה. לא דרך אלה שרוצים לשמר את הכוח שלהם ולשמור ציבור עני ופרימיטיבי. אלא ישירות אל הנוער, ונקרא להם, וננהל איזה קמפיין תקשורתי, אנחנו פה בפקולטה לתקשורת, נכון?
אז ננהל,
ננהל קמפיין תקשורתי שאומר, בואו תתגייסו, ראינו אתכם בשביעי, בשמיני, בעשירי, ב-12 לאוקטובר, הייתם שם, תרמתם, הצלתם חיים, זיהיתם גופות, התנדבתם, עשיתם על האש עבור חיילי צהל, ראיתנו אתכם, בואו תתרמו. למה אתם יושבים לכם בכוללים ובישיבות?
שוב אני אומר, יבוא פוליטיקאי, יבוא המנהל הקמפיין שלך.
אתה מסכים איתי.
שאני לא יודע אם אנחנו יכולים להזכיר אותו בשמו, אבל הוא משופשף בפוליטיקה. הנה לך, יאיר. בוא, אתה נורא נחמד, אבל אתה צריך 61 ידיים בכנסת. בנימין נתניהו, 17 שנה ראש ממשלה, 17 שנה הרבה יותר מדי, אם אתה שואל אותי ורבים, בגלל שהוא לא רואה בעיניים חוץ למספר 1, 61. זה מה שמעניין, 91 מנדטים, כל השאר שיסרף. עכשיו, אני לא בא חלילה ואומר לך, בוא תהיה בנימין נתניהו, כאחד מה עשינו. אבל אני שואל, איך אתה בסופו של דבר מרבע את המעגל הזה? כלומר, בסוף,
אפשר.
אתה תצטרך את ה-61 מנדטים
אפשר,
בכנסת.
אפשר, זה לא צריך לרבע את המעגל. צריך לבוא לתוך הפוליטיקה עם עקרונות ברורים. וצריך להגיד לציבור הישראלי, לזה אנחנו חותרים. ולדעת בסופו של דבר, ביום שבו מרכיבים קואליציה, גם להתפשר ולדעת שחלק מהמאוויים שלנו לא יסופקו מיד, אבל נניע את התהליך הנכון. בכלל, אני רוצה לומר לך, אני מאמין בתהליכים. בתהליכים שלוקחים זמן, ביצירת מגמות. ברוב הדברים שנוגעים לחיי האומה, אתה לא מתחיל את זה כמו מבצע צבאי, מהסוף להתחלה. אתה יוצר תהליך, אתה יוצר מגמה, זה לא תמיד יגיע בדיוק ליעד שאליו חתרת, אבל לפחות זה בכיוון. אפשר לסמן כיוון במדינת ישראל של היפרדות מהפלסטינים, כדי לשמר מדינה עם רוב יהודי מוצק, מדינה חופשית ודמוקרטית. זה לא יקרה אולי עם הסכם שלום שיחתם עוד שעה. זה לא יהיה עם גדרות שמפרידות בינינו לבינם תוך שעתיים. זה יהיה תהליך. אז מה? למה להיבהל מזה? אפשר להגיד שהמשימה שלנו כממשלה היא להביא לאינטגרציה גדולה יותר של החרדים בחיים הציבוריים במדינת ישראל. לסמן את זה כמגמה. לא נראה את התוצאות המקוות דקה אחרי זה, אבל לפחות נסמן את המגמה. תאר לך שבכל שנה אנחנו נעלה רק ב3-4-5% בכמות העובדים בגברים החרדים.
דרמטי לכלכלה.
יופי. בוא נתחיל. אם לא נתחיל עם האחוז הראשון, עם האחוז השני ועם האחוז השלישי, בטח לא נגיע לממוצע של 86% עובדים, היום זה על 51, זה בושה וחרפה למדינת ישראל.
אני חושב לא רק בושה, זאת אומרת, מבחינה כלכלית זה לא ישים, זה לא...
זה מודל כלכלי שאין לו זכות קיום, הוא יקרוס לתוך עצמו, בסופו של דבר הציבור העובד, העמל, משלם המיסים פה, יצביע ברגליים, יגיד למה. למה אני צריך לשלם כל כך הרבה...
מילולית,
יצביע ברגליים. אני אומר את זה כמו שהוא, יצביע ברגליים. אנשים יגידו, אם לא טוב לחיות פה, למה שאני אהיה כאן? עם הכסף שאנחנו באמת עמלים קשה, הישראלים עובדים נורא קשה. לא צריך לספר לך את העניין הזה. הישראלים עובדים מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד שעות, באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה. בכלל במדינה לא רגועה, בואו נגדיר את זה כך. הישראלים רוצים ממשלה שעובדת עבורם, שירות ציבורי, איכותי, ישר דרך, ושבאמת מספק רמת שירות גבוהה לכל אחת ואחד, למה שלא נקבל את זה?
אוקיי, עכשיו אני רוצה לחבר אותך, אני לא בטוח שאני צודק בתאריך, לרוב אני בסדר בתאריכי, אבל ה-13 ביוני 21, פחות או יותר אני בסדר, כמעט בטוח בתאריך, השבעת ממשלת בנט, בנט לפיד, אתה מתמנה לסגן שר התעשייה והמסחר,
הכלכלה והתעשייה.
הכלכלה והתעשייה, התמ"ס.
מה שהיה פעם התמ"ס.
תמ"ס, התמ"ת,
שינו את השם,
משתנה כל הזמן.
כן.
משרד אגב שהוקם בשביל אהוד אולמרט, ממשלת שרון ב-2003, אבל אתה מתמנה לסגן שר, ובמשך שנה וחצי אנחנו רואים שלושה תהליכים, ואני רוצה לדבר איתך, להציע לך את שלושתם, כפי שאני רואה אותם, ולשמוע את דעתך עליהם. התהליך הראשון שאנחנו רואים, ואותו רואה כמעט כל העם, היא ממשלה מעולה. היא ממשלה שיש בה 61 חברים פחות או יותר בקואליציה, שעובדת כמו משוגעת בשביל הציבור. שר חוץ שעובד קשה, שר בריאות שעובד קשה, שר כלכלה, שר אנרגיה, כל השרים באמת ביחד יושבים, וכל אחד בתחומי משרדו, באמת, כמעט בלי יוצא מן הכלל, באמת, 90 ומשהו אחוז מהשרים לא 100, עובדים כמו משוגעים יום ולילה, עד כדי כך שיגידו שראש הממשלה בנט, שגם היה ראש ממשלה טוב בעיניי, אפילו שדעותיו שונות משלי בהרבה דברים, עבד כל כך קשה בשביל העם, שהוא קצת שכח לעבוד בשביל עצמו ובשביל הפוליטיקה של, של המפלגה שלו. זה פעם אחת. דבר שני, תהליך שני שאנחנו רואים שקורה, זה שמכונת הרעל מופעלת על הממשלה הזאת, הורגת אתכם, מועכת אתכם, פיזית.
ממשלת חמאס.
גורסת אתכם.
ממשלת חמאס.
כולל
איזה השמצה בזויה.
האחים המוסלמים, שקרים, שהיום אנחנו יודעים, מי ה-50 מיליון של נפתלי בנט, שאם יצא לך להיות בלשכה שלו, בביתו, ברעננה, שהוא בית שאני מכיר טוב, הוא 200 מטר מהבית של הוריי, אני לא חושב שהוא שינה בלטה כמעט בתוך הבית שלו, רוב העבודה נעשתה ועבודת הבטחה בחוץ, והיא נעשתה כי בלפור גם היה לא קשיר. אז מי שקר 50 מיליון, דרך 50 מיליארד לאחים המוסלמים, שדרך אין ספור שקרים ורמאות, רק ראיתי לאחרונה, אתמול או שלשום, הדלק עלה ל-7.72, ראיתי את ביבי יוצא אז, שהדלק קצת עלה בתקופת ממשלת לפיד, וצועק חמאס על איך יכול להיות שראש הממשלה לא מטפל במחירי הדלק. באמת, מכונת רעל הורגת אתכם, וסליחה על המילה הבוטה, הורגת אתכם כמעט פיזית בהשתלטות על חוליות חלשות. עידית סילמן, שיקלי, אורבח, כל החבר'ה של נפתלי בנט, שבאמת אין לי הרבה ערכה אליהם, אבל סובלים יום-יום בבתי הכנסת, בבתים, במשפחות, באמת מכבש לחצים אדיר. והדבר השלישי שאני רוצה לדבר שקורה בממשלה, זה לצד העבודה באמת מעולה שהממשלה הזאת עושה, ואני חושב כמעט בלי ויכוח. אפילו אנשים שאני מדבר איתם שהם מהצד של ביבי, הם לא מתווכחים על זה שהממשלה הייתה לא רעה. ממשלה שפוחדת או לא מסוגלת בגלל גורמי ימין בתוכה, להעביר את חוקי הנאשם, לסגור ערוצים קיצוניים כמו ערוץ 14, להעביר עוד חוקים למען תואר המידות, להעביר ממקומו את מבקר המדינה.
לכן ההבחנה הראשונית שלך לדעתי היא לא נכונה. אני מתנצל.
אתה אומר, הממשלה לא הייתה מצוינת.
קודם כל, זה לא הייתה ממשלת שינוי.
אז עד עכשיו זה הייתי אני. אלה שלוש הערכות, אני חושב שהממשלה כוחה המדהים היה, קודם כל שהורידה את ביבי מהשלטון, אחרי הרבה מאוד שנים. שנית, עשתה וניסתה לעשות דברים טובים, ושלישית, התנהלה קצת כמו הבדיחה המפורסמת, שאיך קיפודים עושים סקס בזהירות. אז אותו דבר, התנהלה מאוד בזהירות, בניסיון לא לדקור כל אחד את הצד השני, וכתוצאה מכך בעצם לא תראה חותם אמיתי, חוץ מהיותה ממשלה.
וזה נובע מהטעם הפשוט, שאתה לא יכול לחבר ולהפעיל ממשלה באמת טובה, רק על בסיס של מהוגנות ונורמליות. זה אכן הייתה ממשלה שהשרים בה היו מהוגנים ונורמליים. ולכן החזות שנוצרה היא שאנשים סבירים, אפילו סבירים פלוס, מנהלים את המדינה.
אגב, זה הרבה, לצד ממשלה שאנחנו רואים היום, למשל.
אני ממש לא מזלזל בזה, זה מאוד מאוד חשוב. חלילה לי מלהקל ראש בעניין. אבל מסתבר שלממשלה חייבת להיות גם אידיאולוגיה, תפיסת עולם. מה היא רוצה לממש? והניסיון הזה לחבר בין גורמי ימין, חלקם ימין קיצוני, באותה ממשלה עם אנשים שתפיסתם היא שונה לחלוטין.
מי למשל, והילד שקד, חבר'ה כאלה?
הילד שקד ויאיר גולן, זה לא מתחבר. למה זה לא מתחבר? מדעתם מאוד מאוד פשוט. מכיוון שגורם אחד חושב שהפתרון הנכון למדינת ישראל זה לספח לתוכה מיליוני פלסטינים. ולכן זה מה שצריך לעודד, כולל הכשרה, אני מזכיר לך כבר ביולי, דיברת על הממשלה שהוקמה ביוני, ביולי הממשלה מקבלת החלטה, יותר נכון ראש הממשלה מקבל החלטה להכשיר את המאחז איתמר, אביתר, סליחה.
אביתר של אביתר, אגב, אביתר. שמחבר אותם לשביעי באוקטובר, חבר הכנסת צבי סוכות הוא מהוגב.
אז הנה, אנחנו רואים פה בדיוק,
אנחנו תכף נתחבר
בדיוק
לשם.
לזה, בזה אי אפשר להתפשר, והמשך בתפיסה הדמוקרטית הבסיסית, מה צריך לעשות, איך צריך להגן על הדמוקרטיה, ולמעשה כל הצעדים שבנט היה צריך לעשות מיד, כמו להעמיד את נתניהו לדין, לחתור לשם, לסגור את ערוץ 14, באמת להעביר שורה של חוקים שמה שקרה יבצרו את הדמוקרטיה הישראלית, להעביר את חוק יסוד החקיקה, לעשות באמת דברים משמעותיים, אז מרוב זהירות, מה שקיבלנו שלמעשה לנתניהו נשמר חופש פעולה מוחלט, חלק מהגורמים בתוך הקואליציה למעשה ניהלו מגעים מאחורי הקלעים עם נתניהו ועם אחרים בתוך האופוזיציה, והממשלה הזאת בסופו של דבר לא רק שלא החזיקה מעמד, היא הביאה עלינו בסופו של דבר את האסון הנורא הזה, שזה הממשלה הקיצונית ביותר, המושחתת ביותר, וחסרת הכישרון ביותר בתולדות ישראל.
רק אני עוצר אותך לרגע, אני לא יודע, אתה איש של ספורט, אתה אוהב כדורגל?
אני הייתי שחקן כדוריד.
כדוריד.
ואוהב את כל צורות הספורט האפשריות.
אחת התיאוריות של המאמן שאני חייב, שפפ גוורדיולה בתור אוהד ברצלונה שרוף, אני מנחה פודקאסט שלו
עכשיו יש דוקומנטרי על מנצ'סטר סיטי.
הוא מנהיג שכמו אנחנו צריכים באמת, כי הוא באמת מנהיג שעושה. ואחד הדברים שפפ גוורדיולה אומר, הכדורגל של ברצלונה, הקרויפיסטי, הטיקי טקה אומר, תחזיק בכדור, כי ברגע שאתה מתקיף, היריב לא יכול להתקיף, הוא רק מתגונן. עכשיו אני רוצה לחבר אותך לנפתלי בנט. יושב נפתלי בנט, שאני חושב שנינו חושבים שהוא איש חיובי ואדם ישר ומעוגן. ולא משנה עכשיו דעותיו, בסדר, הוא נמצא פחות או יותר, הוא לא הילד שקט והוא לא אתה.
לא, לא, אני ממש מתנגד לדרך ההצגה הזאת של הדברים. נפתלי בנט, כל אחד יכול לחשוב עליו מה שהוא רוצה. הוא בעיניי איש מסוכן.
אבל הוא מת...
הוא איש מסוכן. זה שהוא מנהל מוכשר, וזה שהוא איש מעוגן.
אבל הוא מתגונן, דיברנו על כדורגל.
אבל הוא אדם...
הוא מתגונן כמו מטורף, על מנת לשמר את ממשלתו, התריעה.
למה הוא לא עלה להתקפה?
איך הוא עלה להתקפה?
למה הוא לא עלה להתקפה? כדי לעלות להתקפה, וזה בדיוק מוכיח את טענתי, כדי לעלות להתקפה, אתה צריך נבחרת. כדי שתהיה לך נבחרת, אתה צריך שיהיה משהו שמחבר את הנבחרת.
אתה לא יכול לעלות להתקפה שאתה עסוק בהגנה. אגב, תכף נחבר את זה כאן למלחמה בחמאס ולשאר הדברים.
יאוז, יאוז. תרשה לי מילה.
אתה חייב לעבור להתקפה, וקשה לעשות את זה שאתה מתגונן. מלחמת יום כיפור זה היה כל הסיפור, המעבר מבלימה להתקפה.
יאוז, לא מנצחים בהגנה, מנצחים בהתקפה. ואם נפתלי בנט היה בונה מפלגה אמיתית, שמקדמת רעיונות דמוקרטיים.
אבל זה מה שהיה לו באותה תקופה. לא מצדיק את נפתלי.
ביום שאתם חתמתם על ממשלה,
זה האנשים שהיו לו, לא היו אנשים אחרים. הם נכנסו לכנסת.
אז קודם כל הייתה פה שגיאה חמורה בבחירת האנשים. בית הייתה פה שגיאה חמורה בתחזוקת האנשים. ג' צריך להודות, האנשים האלה שהוא בחר, הם בסופו של דבר ימין קיצוני.
וגם אתה כולל אותו בפנים.
ונפתלי בנט, כל ההיסטוריה שלו, אני אומר לך את זה מהיום שהוא נכנס, נדמה לי ב-2013, כמנהיג הבית היהודי. היא בסופו של דבר היסטוריה של...
22 בינואר 2013.
אז זה היסטוריה של לאומנות קיצונית. זה לאומנות קיצונית פופוליסטית. אני לא הייתי נותן יותר מדי
קרד... הוא לא גדל, אגב, לממדים קצת יותר בעיניך.
אז אני חושב שכראש ממשלה, הוא בפירוש, הוא גם אמר את זה לנו באופן אישי, הוא גילה כביכול שגם אנשי שמאל יכולים להיות פטריוטים. וואו, באמת, אני ממש מודה לו על התגלית המרעישה.
וגם אנשים כמו מנסור אבאס יכולים להיות ישראלים ראויים.
יפה. אז אני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, שנפתלי בנט יתפקח. אני יכול להגיד לך, המחנה שמתוכו הוא יצא, והמחנה שאותו הוא ייצג, רחוק, רחוק מאוד מפיקחון. זה מחנה לאומני, זה מחנה לאומני קיצוני שיביא אסון על מדינת ישראל, כי למעשה מה שמחזיק אותו, אבן הראשה שמחזיקה את כל המחנה הזה, זה פרויקט הסיפוח.
עכשיו, נפתלי עדיין בעיניך אדם מסוכן? נפתלי בנט?
אני אומר, אני לא בוחן אדם איך הוא מנהל יותר טוב או פחות טוב ארגון כזה או ארגון אחר. אני בוחן את הדעות. פוליטיקה זה קודם כל לממש את רעיונותיך במרחב הציבורי, במרחב הלאומי. ואם נפתלי בנט גם היום חושב שמה שנכון למדינת ישראל זה לספח לתוכה מיליוני פלסטינים, דעה שהוא בהחלט יחזיק בה הרבה מאוד מאוד שנים, והוא לא יתפקח בסגנון אריאל שרון, ראש הממשלה המנוח, אז הוא איש מסוכן.
אתה אגב, הרגשת את זה בזמן ישיבתך בממשלה, את הצד המסוכן הזה של הממשלה?
חד משמעית, יום יום שעה שעה. הרי ומה, בסופו של דבר...
מה חשבתם לזה? זאת אומרת, מה... חשבתם שיותר ממשלה, חשוב להחזיק
ממשלה,
בשלטון?
בוא נראה מה צריכה לעשות ממשלה טובה במדינת ישראל. ממשלה טובה במדינת ישראל צריכה לסמן מגמה ברורה בחמישה נושאי יסוד. נושא היסוד הראשון זה תחום הביטחון, ובתחום הביטחון צריך אחד, להערך נכון מול האיום האיראני העולה, ואפשר להגיע לשם אך ורק אם אנחנו מלכדים את השורות ונערכים נכון, כולל בריתות אזוריות וגיבוי בינלאומי, מול הנושא הפלסטיני. ופה, מבחינה לאומית פנימית, ומבחינה אזורית, ומבחינה בינלאומית, אנחנו חייבים לסמן מגמה של היפרדות. הנושא השני, זה נושא השוויון, השוויון האזרחי, והשוויון, ושוויון ההזדמנויות.
דיברנו על זה.
דיברנו עליו. הנושא השלישי זה הנושא של דת ומדינה שנהוג לקרוא לו, אבל באמת זה נוכחות הדת במרחב הפרטי, נוכחות הדת במרחב הציבורי, ומידת האוטונומיה של הציבור החרדי, שהיא באמת שערורייתית ובלתי מתקבלת על הדעת. הנושא הרביעי זה כל נושא חיזוק הדמוקרטיה. אין ספק שמאז 2019, בצורה חדה וברורה, הדמוקרטיה הישראלית נראית בחולשתה הנוראית, ואנחנו צריכים לחזק.
וזה נראה בכל מדד בינלאומי, אגב.
בכל מדד בינלאומי. אין בישראל, למשל, 3 רשויות, יש רק בעצם 2. הכנסת היא אסקופה נרמסת חדשות לבקרים. והנושא החמישי והאחרון, זה הקשר בינינו לבין יהדות התפוצות. שראינו כמה הקשר הזה חיוני וחשוב, החל מהשביעי באוקטובר, אבל באמת באמת אנחנו הולכים ומסניעים את עצמנו ומנתקים את עצמנו מיהדות התפוצות שרובה המוחלט חי במדינות דמוקרטיות ליברליות.
כן, אני רוצה לחבר אותך באמת, אז דיברנו על ממשלת בנט, דיברנו על הנפילה של, לא דיברנו, אבל נפלה באמת הממשלה, אני חושב כתוצאה לא ממעשיה של הממשלה, אלא כמו שדיברנו מחוסר מעשיה, מהכתבים שלא הצליחו להחזיק ביחד, וההתפוררות בסופו של דבר של הגוף הזה מבפנים, גוף שמראש היה לו מרחב תמרון קצר, 61, 62 ח"כים, מי כמוך יודע, כח"כ פעיל, לילות בכנסת.
היה קשה מאוד, היה קשה מאוד.
הצבעות, אני זוכר איתן גינסבורג, ידידי מרעננה, באמת שנים בכנסת, רוב הזמן אגב יחד עם עידי צילמן, יושב ראש הקואליציה דאז, באמת סיפור מדהים, מה שקרה איתה, אבל זה כבר לנושא אחר. אתם בעצם מתפרקים, הולכים לבחירות, אתה לא נבחר לרשות מרץ, ויושב יאיר לפיד ומתחנן לזהב הגלון ולמרב מיכאלי להתאחד, או שתגיד לי שלא מתחנן מספיק, או ששתי הנשמות, או שהן לא היו צריכות להתאחד.
תראה, אני לא חושב שיש טעם לעסוק בנבירה בעבר, זה לא בונה שום דבר.
אם לא נדע מה קרה אחורה, איך נדע, איך אתה תדע?
אני עובר איתך ישר לשלב הלקחים.
אתה הרי הולך לשבת,
אני עובר איתך ישר.
אולי, מתי הבחירות?
אז אני אומר לך.
מתי הבחירות?
28 למאי.
28 למאי, בחרתם לרשות מפלגת העבודה. ה-28 למאי 24 לרשות מפלגת העבודה. עוד, מה אנחנו? חודשיים, פחות מחודשיים. אתה הולך אולי לשבת על כיסאם של בן גוריון ורבין וגם של מרב מיכאלי, ואולי להיות באותה דילמה, במידה ויהיו בחירות, אולי תרגיש שאתה,
לא תהיה שום דילמה.
שאתה בעצמך יושב על איזשהו מספר מנדטים, שאתה אומר של מה אני צריך להתחבר עם ארץ.
אני לא יהיה בשום דילמה. אני אומר את זה כבר עכשיו, בשלב הזה של קמפיין לפריימריז, כן. אני אומר את זה חזור ושנו, לכל חבריי בעבודה, בין שאוהבים את זה ובין שלא. אנחנו הולכים לאחד את כל המחנה. אנחנו נביא את מרץ, אנחנו נביא פעילי מחאה, אנחנו נביא כאלה שהם מאוכזבי יש עתיד וכחול לבן, ומי שרוצה, רדיקלים חופשיים לחלוטין, אנחנו נביא אותם כדי לבנות מחנה דמוקרטי גדול, רחב, לוחמני, מנצח ומשפיע.
תגיד, ומה יקרה שהחזון שלך אולי יתקל במציאות שהיא מלאת אגואים ורצונות, ורצונות לשריונים.
לכן אני מגיע...
הרי שוב, סלח לי שאני צריך להיות סנגורו של השטן לכמה שניות, אבל אתה יודע, יגיע יאיר גולן, אתה תגיע עם הרצון הטוב שלך, ועם היכולת, ועם באמת עם האדרנלין, ועם כל המרץ, תרתי משמע, ופתאום אתה תראה שזה בנה על זה שבסדר, אבל הוא מקום 2-4-6, וזה משתריין רק אם אתה מבטיח לו תיק הביטחון, וזה רוצה תיק החינוך, וזה רוצה אני לא יודע מה, ואתה תגלה שוב, מילה שתחזור הרבה אולי עוד בשיח הזה בינינו, שאתה צריך לרבע את המעגל, וטבעם של מעגלים שמאוד קשה לרבע אותם, בלי לוותר על הרבה או אגו או עקרונות, ואני לפחות בטוח של עקרונות אתה לא רוצה לוותר.
אני מאוד, הייתי אומר, בן גוריוניסט בגישה הזאת. במובן הבא, מצד אחד צריך להיות לך חזון ברור, לאיפה אתה רוצה להגיע, ומן הצד השני אתה צריך לדעת לנהל את המסע ומתן הפוליטי בכישרון. אם אתה לא יודע לעשות את זה לבד, תביא אנשים שיודעים לעשות את זה מצוין. ונדע לעשות את זה. אני אומר לך, יש לנו מספיק אנשים טובים, מוכשרים, ראויים וטובים, כדי מצד אחד לשתול את הרעיון הזה ולגרום לו לסגשג, שחייבים להתאחד, כי זו הזדמנות אחרונה. אין מקום לפוליטיקה
אם
קטנה.
אם תהיה, אגב, תכף נדבר על אין אם בכלל מקום תהיה. אם יהיו בחירות בכלל.
אנחנו בטח נדבר על זה מיד. אז קודם כל, מה שנקרא, צריך להערך כמו שצריך לבחירות האלה, עם תפיסה שבאמת החרב על הצוואר, ולכן חייבים להתחבר ביחד. ומצד שני נדע לנהל את הפוליטיקה, לעתים קצת מרגיזה ומעצבנת, שמי מקום כזה ומי מקום כזה. לא צריך להתרגש מזה יותר מדי, זה אנושי, זה טבעי, נדע לצאת עם נבחרת הכי משכנעת בעולם.
אתה יודע, אתה איש צבא, אתה צבא אמון על תחקירים, על מנת להבין מה לעשות בעוד חודשיים, אם תגיע לשם כיושב ראש, תחקרת את הכישלון הקודם?
לגמרי.
מי השם?
אני לא נכנס, שוב, אני אומר, אני מסתכל קדימה, לא מסתכל אחורה.
על מנת להבין, זאת אומרת, אם...
אז כדי להבין, צריך לחשוב מה עושים קדימה, לא את מי נתלה על העץ הכי גבוה, מי שתולה על...
זה לא מדובר על אחריות פלילית, אבל מי... מי שתולה על... יאיר לפיד לא התאמץ מספיק, זהבה גלאון לא רצה, מרב מיכאלי, מי...
תסתכל מה קורה בזירה הפוליטית, ואתה תבין לבד שכל מי ששגם, שילם על זה את המחיר האישי, זה מאחורינו. ולכן אני אומר לך, צריך להסתכל. לא, זה מאחורינו, אין שום טעם לעסוק בזה.
אני אתחיל לחשוב שאתה באמת בקמפיין.
אני קודם כל בקמפיין לגמרי, אין לך מה לחשוב.
אתה ממושמע קמפיין.
אני גם ממושמע קמפיין, זה בסדר גמור.
אתה יודע מה, בלי שמות, האגואים של חלק מהאנשים הפילו את ההחלטה הכל כך פשוטה הזאת שהייתה צריכה להיות של להתאחד?
תאר לך את המצב הבא. שקודם כל, מרץ והעבודה היו מתאחדות ומוציאות רק 7 מנדטים.
כבר בסדר? היום אנחנו על, רגע, ברור, על רגע, ביבים 61.
רגע, אחת, רגע, אחת, רגע, רגע. בואו נמשיך הלאה. תאר לך שהמפלגות הערביות היו מתחברות, והיו 13 מנדטים במקום 10 בלבד. אתה מסכים איתי שהתמונה במדינת ישראל הייתה היום שונה לחלוטין?
דרמטית.
יפה מאוד. אז יאללה, בואו נפסיק לעשות שטויות. בואו נבין שיש משהו הרבה יותר גדול מהאגו האישי שלנו. יש משהו שנקרא מדינת ישראל שצריך להציל אותה, בואו נלך ונעשה את העבודה.
תגיד, הפרשנים הפוליטיים בזמנו, שהיה את הצעד שאני ראיתי בו צעד מזעזע, אבל שראיתי את נתניהו קם והולך לרב טאו, שהוא מנהי הוא אדם...
נקלה.
מסוכן לכל הפחות.
נקלה.
אני לא תמיד יכול להגיד מה שאתה יכול להגיד, אבל...
לא, אני יכול להגיד את זה כאיש הזה משקר במצח נחושה בלי שום בעיות בכלל.
אבל הוא הומופוב, להטופוב. בכל מקרה, הלך אליו וסגר איתו את אבי מעוז על כל, אני יודע, 20-30 אלף קולות שהוא היה אולי שורף למחנה הימין. ואז אמרו, אתם יודעים, זה ביבי. אין לו כאבי בטן, אין לו כאבי גרון, הוא הולך.
אנחנו רוצים שככה תתנהל מדינת ישראל.
אז אני רוצה לשאול, בדיוק לפני שהגעת, הייתה לי שיחה עם עורך בכיר לשעבר בעיתונות, שעבדנו ביחד משנותיי הרחוקות בעיתונות, ודיברנו על זה, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה, הוא תומך שלך אגב, תומך שלך, ואמרתי, אתה רוצה שיאיר גולן יתנהג כמו ביבי? או יאיר לפיד, לצורך העניין אז, אני אומר לי, לא, ברור שלא, אחרת מה עשיתי? אני אומר לו, אבל יכול להיות שאם לא תעשה את זה, זאת אומרת, אם יאיר גולן, או מי שלא יהיה, מנהיג השמאל, לא יקום וילך לצורך העניין גם לבלד, וגם לראש הפלג הצפוני, אני לא יודע מי, כל אחד קיצוני מהצד ההפוך של הרב טאו, ויסדר את המחנה הזה, השאלה אם בכלל אתה מסוגל, למעשים כאלה שבצד השני ביבי עושה אותם בלי למצמץ.
יעוז, אפשר לעשות פוליטיקה טובה ומנצחת מבלי לפגוע אנושות בעקרונות ובכללים הנקוטים במרחב הציבורי.
למשל, עבודה מול בלד?
אנחנו היינו צריכים לדאוג דבר פשוט מאוד, שהמחנה הערבי רץ מאוחד. נורא פשוט, זה הכל. לא להתעסק במי נמצא שם, מי תומך בזה ומי תומך...
איך דואגים לזה אבל?
ראש ממשלה, אני מזכיר לך, אני מזכיר לך.
יגידו לך, אלוף גולן, זה לא הוגדה, שאתה נותן פקודה ומזיז אותה מעזה לאיזה. זה אנשים עם אגואים, עם מערכות קשרים ביניהם של שנים.
אני לא אכנס, אני לא אכנס.
הם לא פקודים שלך.
ברור שהם לא פקודים שלי, וגם דרך אגב, אף אחד לא עבד אצל נתניהו כפקוד. והוא בכל אופן, לצערי הרב, ידע איך לחבר אותם.
נכון.
אז אפשר לעשות את זה, צריך לעבוד בזה. זה עבודה קשה, זה עבודה מתסכלת, אבל צריך לעבוד בזה. ומי שלא עבד בזה, צריך לעשות חשבון נפש. למה הוא לא עבד בזה? כי כשאתה לא עובד בזה, מי שנפגע בסופו של דבר, זה מדינת ישראל. כשאתה לא עובד בזה, מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית. היום ישראל נמצאת בסכנה הקיומית החמורה ביותר מאז היווסדה. והסכנה הזאת היא לאו דווקא האיום האיראני והאיום הפלסטיני. אלא זו סכנה של התפוררות מבפנים, כי מי ששולט היום במדינת ישראל זה אלמנטים מושחתים, לאומנים קיצוניים משיחיים, וסקטוריאליים להחריד שבעצם לא דואגים לא למדינה ולא לעתידה.
שהמבוגר האחראי למעלה?
איש מושרת.
ו?
מסוכן.
אוקיי. עכשיו בוא נתחבר בעצם, הפסדתם את הבחירות, אתה בעצם איבדת את מקומך בכנסת, בעצם כמו כל המפלגה שאיתה, איזה מקום היית? שביעי?
חמישי,
זה לא משנה, בכל נקרא אף אחד לא נכנס. מקום חמישי, איבדתם את מקומכם בכנסת, למעשה אותו לילה נורא, ובעצם מגיע נתניהו ובעצם מקים ממשלה באמת, שבה אני חושב אפילו לא מנסים להסתיר.
ממשלת בלהות.
ממשלה שהוא בעצם נותן צ'ק פתוח לכל שותפיו מכל הכיוונים. אם תעשו מה שאתם רוצים, אני נשאר ראש ממשלה, אתם על כל השאר. באמת, שר במשרד הביטחון, שר במשרד הזה, דברים באמת שלא נעשו...
שחיתות ציבורית מהדרגה באמת העלובה ביותר.
ואז אנחנו בעצם מפגינים, אתה אחד המפגינים והנועמים, ואתה באמת ניסה על גלי המחאה, ומקבל הרבה אהדה ציבורית עוד לפני השביעי באוקטובר, ואז מגיע השביעי באוקטובר, ובאמת דיברנו מלא, ואתה דיברת באמת באין ספור מקומות, וקראנו וראינו ושמענו ו... באמת הוכחת, אני חושב, מנהיגות תוך סיכון אישי באותם רגעים. ואני כאן רוצה לשאול אותך, אנחנו במרחק כמעט חצי שנה מאותם ימים, אני חושב שמעתי אין ספור רעיונות שלך לאותו יום, ואיך אתה מגיע לאזור של המסיבה, והנובה ושאר הדברים, ומראות שאני מניח שלא יצאו לך מהראש עד יומך האחרון. ואני כאן רוצה לשאול אותך, יש לך כבר איזשהו גיבוש של הבנה איך זה קרה?
כן. תראה, כישלון קולוסלי מהסוג הזה זה תמיד תלקיד של שגיאה מדינית ומחדל צבאי. תמיד, תמיד, תמיד. זה לא משנה אם זה פלישת הגרמנים בהפתעה לרוסיה ביוני 41, פרל הרבור בסוף 41, או מלחמת יום הכיפורים שלנו. אותו דבר בדיוק. המעשה המדיני הכושל פה כל כולו רשום על בנימין נתניהו. בנימין נתניהו מקבל את הזירה הפלסטינית ב-31 במרץ 2009, מיד אחרי מבצע עופרת יצוקה, במצב אידיאלי.
אתה בשלב הזה?
אלוף פיקוד העורף,
כן.
רשות פלסטינית יחסית חזקה, באמת במלוא עונה דאז.
אבו מאזן עוד צעיר, יחסית...
יחסית צעיר יותר, כמובן. חמאס בעזה מוחלש מאוד מאוד, זו הייתה מכה באמת מפתיעה, והוא לא ציפה לסוג כזה של מכה במצב שבו הוא היה אז.
סינואר בכלא.
סינואר בוודאי שבכלא, ובמקום לעשות את הדבר הטבעי המתבקש מכל מדינה ישראלי, להמשיך ולחזק את הרשות הפלסטינית ולהמשיך ולהחליש את חמאס, הוא בוחר בדיוק ההפך, נכנע ללחצי הימין הקיצוני, שרואה ברשות פלסטינית חזקה איום על פרויקט הסיפוח, ולכן הוא נכנע להם ולמעשה מחליש את הרשות, ומן הצד השני אין לו שום בעיה לקנות בכסף שקט מחמאס, מה גם שגם פה הוא נכנע ללחצי הימין הקיצוני, אמירתו המפורסמת של סמוטריץ' שעדיף חמאס חזק על פני חמאס מוחלש,
חמאס
הוא נכס ולא נטל, פשוט מזעזע
תוכנית
נגד...
תוכנית הצלבים של סמוטריץ', אגב, עכשיו? שפורסמה באופן ברור.
היא פורסמה עוד לפני,
ב-2017.
כן. כן, אבל אני...
לא, אבל פורסמה נגיע... 8 שנים אחרי עלייתו של נתניהו לשלטון, אבל הייתה שם בעצם כל ה...
אבל תכף אנחנו נגיע גם לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ'.
אבל ההכרעה, נכון.
מה שעושה פה למעשה נתניהו, זה קנייה מוחלטת בעבור שיקולים פוליטיים והפקרת ביטחון ישראל. עכשיו, אי אפשר לספר את זה ככה לציבור, אז הוא ממציא את הפטנט הידוע של אנחנו ננהל את הסכסוך. לא צריך לפתוח את הסכסוך, אפשר לעשות שלום עם, לא משנה, עם האמירויות, עם מי שרוצים. הפלסטינים זה נושא זניח, האיום היחידי הקיים זה באמת האיראנים. לכן בואו לא נתעסק בכלל בפלסטינים, נשכח מהעניין הזה, רוב הציבור הישראלי אוכל את הלוקש הזה, ומתחיל להאמין שבאמת הנושא הפלסטיני הוא לא בעייתי.
כאשר אגב, במקביל, עכשיו... מרגע לרגע מתגברים הטילים, כמויות הטילים הופכות להיות הזויות.
הזויות, מפלצתיות, מה שאתה רוצה, מכיוון עזה ובכלל.
טרור, בניגוד למה שנתניהו מציג, לא שותק, היו כמה פיגועי טרור אדירים באותם שנים, מטיפת הסכינים וכו', והציבור קונה את זה.
הציבור קונה את זה, הציבור קונה את זה, מכונת הרעל עושה את עבודתה, הימין הקיצוני עושה את עבודתו, זה מאוד קולני, זה מאוד אלים. לדבר על הסדר מדיני זה הופך למילה גסה, כל הדברים האלה
שאין... אתה אומר אסתר מדיני, שלום זה בכלל לא...
שלום בכלל, אסור להגיד, זה אסמי להזכיר. כל הדברים האלה בסופו של דבר, הם הוכחו כמדיניות כושלת ביותר, הרת אסון, שלמעשה הרדימה אותנו, הרדימה גם את הדרג הצבאי. הדרג הצבאי דרך אגב באופן לא מפתיע, משותף פעולה. שוטף פעולה עם הרעיון הזה.
עכשיו רגע סוגריים, למי שלא מכיר, לא יודע היסטוריה, אתה, בנימין נתניהו עולה לשלטון מרץ 2009, אתה בצבא עד 2017.
נכון.
בין היתר, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד העורף וסגן הרמטכ"ל.
נכון.
משתתף בישיבות ממשלה לא פעם, משתתף
לא
בישיבות
פעם
קבינט.
ולא פעמיים, ודאי.
וגם אתה שותק.
אני שותק עד אפריל 2016.
עד נאום כן. התהליכים, כן, שהתברר כדי מדויק.
כמדויק.
אתה לא מתחרט עליו, כמובן.
אני לא מתחרט, בוודאי שלא מתחרט עליו, אבל אני רוצה להגיד לך.
כי יש שיגידו שאיבדת כדור פלאפל אחד.
אבל אני רוצה להגיד לך, לפני שאני עובר פה
זה נכון
לנושא אגב? האישי, זה נכון לגמרי. אבל לפני שאני עוסק פה בעצמי, אני רוצה לומר לך משהו על העניין הזה. זה שלא יצאתי ציבורית, זה לא שלא אמרנו את זה, ויותר, ולא רק אני, בישיבות הסגורות.
ישיבות הסגורות עם מי?
עם בוגי כשר ביטחון, עם ליברמן כשר ביטחון, בישיבות קבינט.
אמרתם מה?
אמרנו שאי אפשר, אני אסביר, שאי אפשר סטטוס קוו בזירה הפלסטינית, שאי אפשר להקפיא את המצב, שאי אפשר לצפות שמצד אחד גם אין יוזמה מדינית, שנותנת איזשהו אופק להתפתחות קדימה בכיוון של שתי המדינות, או איזשהו תהליך שיש בו אלמנט של פיוס, וגם לא להגיע להכרעה צבאית. שני הדברים האלה לא מתיישבים יחדיו.
כלומר, אותו סיפור שלא לבלוע ולא להקיע, העיקר להחזיק את ה...
אני אגיד לך יותר מזה. ב-2020, מראיינת אותי רבי טכט, לעיתון הארץ, ואני אומר לה, תשמעי.
אבל אז אתה כבר, שנייה, בוא רק נפריד.
אז אני פוליטיקאי כבר. לא, אבל אני אומר לך, לא השתנו דעותיי. אני אומר לה את זה בצורה, אני אומר כדי לתת גיבוי למה שאני אומר עכשיו, כי אז אתה יכול להגיד, שמה זה אמרת בחדרי חדרים, מי יודע אם זה נכון או לא נכון. ב-2020 אני אומר לרבי טכט, בצורה מאוד ברורה. חמאס, היה צריך להכריע אותו, היה צריך להכריע אותו מזמן. חמצנו הזדמנות היסטורית בצוק איתן שלא הכרענו את חמאס. אבל אם בחרנו לא להכריע את חמאס, בוא נגיע איתו להסדרה.
אגב, על פי פרסומים מסוימים, בצוק איתן, דווקא בנט ואנשיו הם אלה שדוחפים להכרעה, ומי שמדליף, לכאורה, איזשהו תסריט שבו נהרגים מאות מחיילי צהל בכניסה יותר עמוקה לתוך עזה, הוא ראש הממשלה שחושש מהכרעה, מהליכה להכרעה. יש בזה,
אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע, אני פשוט לא יודע, אני יכול להגיד לך
דבר אחד. אבל אותו תסריט, אנחנו כאזרחים ראינו אותו, את התסריט הזה.
אני, כששאלת, התחלנו את השאלה מהקונספציה השגויה.
רגע, אני אשאל אחרת.
הקונספציה השגויה היא...
אוגוסט 2014, סוף צוק איתן, אתה סגן רמטכ"ל.
עדיין אלוף פיקוד צפון.
אלוף פיקוד צפון, סליחה, בדרך להיות סגן רמטכ"ל אחרי זה. למה אנחנו לא מכירים את החמאס? מי עוצר אותנו?
טעות חמורה, בעיניי, דרג הצבאי הבכיר, בני גנץ כרמטכ"ל, יחד עם בנימין נתניהו כראש ממשלה, חד משמעית.
שמה שיקוליהם, שכל אחד מהשניים...
איני יודע מה היו השיקולים.
כי אתה שם,
לא
אתה
יצא...
נמצא שם.
אני אומר חשוב, אני לא יודע מה היו השיקולים, לא הייתי בישיבות הסגורות שבהם נדונו הדברים. אני יכול להגיד לך שלא היה תחקיר על הממשק מדיני-ביטחוני בכיר, ברמה של קבלת ההחלטות, ואם היו נכונות או לא נכונות. ומדינת ישראל למעשה נגמר האירוע הזה, אירוע בעיניי כושל ביותר, בחוסר הכרעה. ופה החמצנו הזדמנות היסטורית לעשות את המעשה הנכון, ומה שקיבלנו זה מפלצת חמאסית הרבה יותר גדולה.
עד אותה נקודה אגב, המלחמה ארוכה בתולדות ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות, שאתה לא יחסופרים אותה, הפסקות אש וכו', מלחמה ארוכה בתולדות ישראל, 50 ומשהו ימים, נכון? של
51
ימים. טילים רוב הזמן על מרכז הארץ ואזורים שונים, ואין הכרעה בעצם.
ואין הכרעה, וזה מוביל אותנו למלחמה הנוכחית, שמתנהלת דרך אגב באופן שערורייתי, ללא מטרות מלחמה, לא מטרות ריאליות, ללא סדרי עדיפויות בין המטרות השונות, ללא אסטרטגיית יציאה מתוך המלחמה, ללא ניסיון לגבש הסדר מדיני שימצא את ההישגים הצבאיים ויביא לביטחון גדול יותר למדינת ישראל, למעשה גם ללא שום אסטרטגיית יציאה בזירה הצפונית. ולכן המלחמה הזאת היא המלחמה הכושלת ביותר בתולדות ישראל.
למרות שיש מי שיגיד שכבר המלחמה הזאת הפסדנו אותה בשביעי באוקטובר בשעה 8 בבוקר.
אין לזה שום חשיבות לאמירות האלה. השאלה היא מה קורה כרגע.
אתה מסכים לזה אבל?
אני חושב שאנחנו ספגנו מכה אנושה. זה ללא ספק. אבל אם היינו לדעתי, מתחילים את המלחמה קודם כל בניתוק רצועת עזה, מהמרחב המצרי, באופן שיאפשר לנו לשלוט מרגע זה ועל האילך, על מה נכנס ומה יוצא מרצועת עזה, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, דרך הים וכן הלאה, בעצם כל השאר עבודת הטיהור של רצועת עזה הייתה יכולה להימשך.
הצעת את זה למישהו?
הצעתי את זה לרמטכ"ל ולסגנו.
לרמטכ"ל הנוכחי ולסגנו, הרצי הלוי ואמיר בר.
לצערי זה לא התקבל.
אני רוצה לשאול אותך משהו, דיברת על חדרי חדרים ועל אחריות של, של אלופים ועל דיונים שנעשו. אני כל הזמן שואל, אני מעריך, אני כאזרח, אני מנסה להעריך את מפקדי מערכת הביטחון, כי אנשים, בסופו של דבר, ראויים ודבר ככלל בנושא הזה על הרצי הלוי הרמטכ"ל, על רונן בר ועל יתר בחירי מערכת הביטחון, בחירי השב"כ, שלא את כולנו מכירים בשמם. הם יושבים בעצם בין השבעת ממשלת נתניהו בסוף דצמבר 22.
למה? השבעת הממשלה?
סוף דצמבר.
ב-26 בדצמבר.
סוף דצמבר 22, ועד ל... נראה לי אפילו ב-30 בדצמבר 22, עד ל-7 באוקטובר, אותם 10 חודשים, והם רואים את הדברים. מגיע, הם רואים גם את אי-כשירות הצבא שלאט לאט קורית כתוצאה מהפסקת ההתנדבות של חלק מאנשי גופים די בכירים, במערך הסייבר, במערך המבצעים מיוחדים, במערך חיל האוויר. והשאלה שאני רוצה לשאול, ואפילו כתבתי על זה טור, אני חושב אולי חצי שנה לפני שביעי באוקטובר, ובוודאי שלא צפיתי שביעי באוקטובר, כתבתי, רב אלוף הרצי הלוי, אם אתה לא מניח את הדרגות מחר, אז רק תדע שאתה שותף. כי אם ידעת, אבל לא מנעת, ולא הנחת את הדרגות, אז אתה חלק מהעניין. ההיסטוריה תזכור אותו כחלק מהשביעי באוקטובר, לא משנה כבר מה יקרה אחרי זה. למה הם לא מניחים את הדרגות, האנשים האלה, שהם יודעים מה הולך לקרות, גם אם הם לא יודעים את מה שאנחנו ידענו אחרי השביעי באוקטובר?
אני חושב שמה שקורה לרבים וטובים בשירות הציבורי של מדינת ישראל, שאנחנו רגילים לימים רגילים, לימים נורמליים. ובימים נורמליים, דרג צבאי, מסכים או לא מסכים, גם ככה אני נהגתי כשהייתי במדים, בסופו של דבר, כל עוד טווח ההחלטות הוא בספקטרום סביר, אתה אומר, זה לא משנה מה דעתי, אני ממלא את מה שהונחיתי לעשות.
חונכתם להצדיע ולציית?
כן, בהחלט, ואני חושב שזה בריא. זה לא דבר שהוא שלילי. במדינה שמתנהלת באופן נורמלי...
אבל עד מתי? זאת אומרת...
או, השאלה כאן היא באמת עד מתי. ואני חושב, אני חושב...
אתה מסכים שהסיטואציה בין... בתוך אותם 10 חודשים...
אתה חייב לתת לי לגמור את המשפט.
אני אתן לך לגמור, אבל אני רוצה לשאול. אתה חייב להגיד, אתה מסכים שהסיטואציה בתוך אותם 10 חודשים לא הייתה נורמלית?
נכון. ופה אני חושב השגיאה החמורה של בחירי מערכת הביטחון. אסור היה להסכים עם התהליך הזה. הם היו צריכים להביע את דעתם ולהביע אותה באופן פומבי, ולהסביר לממשלה הזאת שהיא לא תוכל לממש את הרעיונות ההזויים, המשיחיים, המטורפים והמושחתים שלה. פשוט לא תוכל לממש
איך,
אותם.
איך לעשות את זה?
פשוט להגיד, אנחנו לא נעשה את זה. פשוט להגיד להם, חברותיי, אתם יכולים, אנחנו לעולם לא נערער על קו המדיניות. אנחנו כן נערער על מי שינסה לפגוע בשיטה. זה לא יקרה. השיטה פה היא מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש 3 רשויות. במדינה דמוקרטית יש איזון, יש בלמים ואיזונים בין הרשויות. במדינה דמוקרטית יש דרך איך למנה אנשים בכירים, והיא דרך לא מושחתת. במדינה דמוקרטית יש דרך לנהל שיח ושיג ציבורי, ולגבש קואליציה רחבה והסכמות, במיוחד בנושאים של ביטחון לאומי, כי אתה לא נכנס למלחמה ואתה לא מסתכן במלחמה ללא לגיטימציה ציבורית רחבה. אז כן, הם היו צריכים להגיד את זה.
ואז עד כדי הנחת דרגות?
אני לא רוצה להגיד פה עד איפה, כי זה כאילו, זה איזשהו פוסט מורטם, זה ניתוח שבדיעבד, שאין לו באמת שום רלוונטיות כיום. אבל אתה שואל אותי, האם משרתי ציבור, יש נקודה שבה הם צריכים לצאת בפומבי ולהתנגד, אני אומר לך חד משמעית כן, אני עשיתי את זה ב-2016, ואני גאה בזה.
אם כי חושב... לא התפטרת, אבל בעצם הבאת באופן ברור לסיום
אמרתי, ה... אמרתי, אני חושב שזה מה שהייתי צריך לעשות, להגיד, אתה יודע, לומר בכל רם שיש פה משהו שהוא לא בסדר.
כמה זמן זה כונן בך, כינן בך, הנאום הזה?
תראה, בספטמבר, אם אני זוכר נכון, בראשון בספטמבר או בראשון באוקטובר 2015 מתחילה אינתיפאדת הסכינים, מה שקראנו גל הסכינאות הזה. ואני רואה מה שקורה בצבא, ואני רואה מה שקורה בדרג המדיני, ואני רואה את ההתלהמות הלאומנית, דרך אגב שנפתלי בנט הוא אחד מנוסעיה.
צריך להזכיר גם פרשת אלאור עזריה במקביל.
ואז השיא של האירוע הזה, זה פרשיית אלאור עזריה, לפני זה יש את הפרשייה של ריקון מחסנית לתוך איזה נערה בת 13 שנופפה במספריים, יש את ההתבטאות המפורסמת של גדי אייזנקוט בנושא הזה, ואני מרגיש, אני דרך אגב דורש בשלב הזה, לקבל לידי את כל התחקירים של פיקוד המרכז בנושא...
אתה סגן הרמטכ"ל.
מסגן הרמטכ"ל. אני מבקש את כל לכל האירועים האלה, אני מבקש לראות את התחקירים של פיקוד מרכז, ואני אומר, משהו רע מאוד קורה לנו. והמשהו הרע מאוד הזה קשור בטבורו לדרג המדיני, לדרג הפוליטי, שלמעשה יוצר אווירה רעילה, אווירה היסטרית, אווירה לאומנית קיצונית, אווירה של נקמה. מדינה לא יכולה להתנהל מתוך איזושהי תפיסה של נקמה.
אגב, האווירה שאנחנו רואים היום ביתר סט.
לגמרי.
כעבור כמעט 10 שנים, אותו נאום שלך, 8 שנים.
ואני רואה את הדברים האלה ואני אומר, זה הדרך לעבדון. זה דבר מסוכן בצורה בלתי מתקבלת על הדעת. אנחנו, כל תהילת המפעל הציוני, הוא היכולת מצד אחד להחזיק בחזון גדול, ומצד השני לנהל מדיניות מושכלת, מאופקת, מאוד תקיפה ביטחונית, אבל מאוד שקולה מדינית.
ואתה מוותר באופן ברור? זאת אומרת, אתה יודע שזה יעלה לך...
לא, אני לא יודע כלום.
בתפקיד הבא שלך,
אני רוצה לומר לך, אמרתי את הדברים בדם ליבי. לא ידעתי שתהיה לזה כזאת תגובה ציבורית. האמת שלא חשבתי...
באמת?
באמת, באמת. באמת, באמת. אני גם חשבתי שהאירוע הזה של מסועה, אני מזכיר לך, זה לא הטקס המרכזי. אני חשבתי שזה באמת אירוע שהוא יחסית צנוע מבחינת התהודה הציבורית. לא חשבתי שזה יתפתח כפי שזה יתפתח. אמרתי את הדברים פשוט מדם ליבי. אמרתי, במקום לשאת נאום שבלוני של לא, לעולם לא נשכח ולא נסלח וכל שאר הסיסמאות.
של...
כן, חשבתי שצריך לשאת דברים שהם דברים אמיתיים, דברים שבאמת יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב של בעיקר הציבור. אני יכול להגיד לך שתגובת הציבור, במי שהיה נוכח בטקס, הייתה תגובה מאוד תומכת. ומי שלא כל כך התלהב מהעניין, זה השר החינוך דאז, השר נפתלי בנט.
היו, אגב, מחבריך למטכ"ל שברכו אותך בלי שמות.
בלי שמות, הרוב המוחלט של חברי מטכ"ל ברך אותי.
אתה מוכזב שבדיעבד אתה עדיין הראשון והאחרון, בוא נגיד ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, שעשה כזה דבר, ואף אחד אחר לא יצא בדברים כאלה.
אין פה עניין של, אין פה עניין של מאוכזב או לא מאוכזב. דרך אגב, כל השנים חשבתי שגם אין סיבה לצאת בדברים כאלה. שוב, כל עוד אין איום על השיטה, אין איום על הטבע של מדינת ישראל, אין איום על העקרונות של המפעל הציוני, על העקרונות של מגילת העצמאות, אין שום סיבה שקולו של איש צבא יישמע בכלל בזירה הציבורית. אני יכול להגיד לך דבר אחד, היום המצב הוא שונה, ואני קורא לעמיתי לשעבר, דברו. אי אפשר לשבת יותר בשקט.
עמיתיך שבמדים.
גם במדים.
כולל הרמטכ"ל?
כולל הרמטכ"ל הנוכחי, אני אומר לו בצורה חד משמעית וברורה, דבר, אי אפשר לשתוק יותר. אנחנו נמצאים במצב שבו ישראל באמת יכולה ללכת אל האבדון.
אלה דברים חשובים, נגיד למאזינים.
יצא לא מזמן.
הדוברת שלך פה מאותתת לנו כמו משוגעת שאין עוד הרבה זמן. אנחנו נבקש ממך הערכה קלה. היום מקובל משחק כדורגל להאריך את זמן הפציעות ביותר ממה שהיה מקובל בעבר. הנה, היא עושה לנו 5 דקות, עשיתי לה 10, כי אני רוצה שנגיע למצב של היום, כי השיחה מרתקת, ולא דיברנו כלום על הקריירה שלך ועל הדברים המעניינים שעשית, ולא דיברנו כלום על 7 באוקטובר, כמעט, למרות שבאמת סיפרת על זה לא מעט. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה שקשורה ל7 באוקטובר, ולהסתכל קדימה על הפלונטר שהמדינה נמצאת בו. שמעתי שגם אמרת דברים חשובים על אתמול, ועל חילי טרופר, ודברים מעניינים, ושוב, נכוחים כדרכך, לא משנה אם מסכימים או לא, אבל הם דברים ברורים. אני רוצה לשאול אותך, איך קרה? הרי בתשיעי באוקטובר, אתה היית גיבור באמת, אני גם בטוח שהרגשת את זה, גם היית גיבור שבאמת מסתובב ברחוב, באמת כמו טרומפלדור, לא יודע, כמו גיבור אמיתי, כאילו כבר קיבלת את איתור הגבורה, ואתה נושא איתו ובצדק, ואנשים דיברו כל הזמן עליך, ואלוף נועם טיבון, וישראל זי, ואחרי זה אלוף יוסי בחר, זאת אומרת, באמת, חבורה של אלופים שבאמת נתנו דוגמה, כמו שלומדים בית ספר לקצינים ביום הראשון, דוגמה אישית, ו... מה קרה? מה קרה לנו שבתוך, אם אני מסתכל היום תוך 6 חודשים, אז כמו שאני אומר, פחות משישה חודשים, אני פותח את הטוויטר, ואני מניח שכמות הפוסטים השליליים עליך ועל סינואר די דומה.
האמת שאני לא פותח את הטוויטר ובודק את כל הטוקבקים והדברים הרעילים האלה.
יש לך אותי בשביל זה.
אין לי מושג. אני יכול להגיד לך דבר אחד. זה לא עניין אישי.
אני מדבר עליך כמשל, כמובן, לא אתה אישית, אבל...
זה לא עניין אישי.
אבל הרגשת בתשיעי באוקטובר, את האהבה המטורפת, באמת.
אני בוודאי, היא גם קיימת היום. אני רוצה לומר לך, אנחנו בסופו של דבר צריכים להכריע בסוגיות החשובות ביותר לקיומה של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להכריע בין השאר על כללי המשחק, כולל כללי המשחק, איך אנחנו מדברים אחד אל השני ואחד על השני. מה שנתניהו, אחת האשמות הכבדות שיש לי כלפי נתניהו, יש כאלה הרבה, זה העובדה שהוא ירעיל את המרחב הציבורי.
אתה מדבר על השיח הציבורי.
ירעיל את המרחב הציבורי. ירעיל אותו בשיח, ירעיל אותו במינויים, ירעיל אותו למעשה יצירת באמת מערכת ציבורית מושחתת, מנוונת, שמושכת אליה פחות ופחות כוחות חזקים מתוך החברה הישראלית. יש לנו פה עבודת שיקום ענקית, אדירה. ואני אומר לחבריי בכחול לבן, שותפיו של גנץ וגנץ עצמו. תתעוררו.
חילי טרופר.
תתעוררו.
מה קורה להם, אבל למה הם? הם אנשים צינים?
איני יודע, באמת, איני יודע. איני בוחן
כליות. אני מציע לך, הם אנשים צינים?
אני לא יודע.
הם משחקים בפוליטיקה קטנה?
אני פשוט לא יודע.
אבל אתה מכיר אותם, אתה יש לך מאות שעות עם אייזנקוט וגנץ.
אני חש.
אם לא אלפי, נכון?
אני חש שזה בעיקר פחד לצאת.
אתה צנחן, כמה שנים היית עם גנץ באותה חטיבה?
אני חש שזה בעיקר פחד לצאת לדרך אמיצה.
מהם?
כן. פשוט מפחדים.
מה הם אנשים, אבל הם אנשים אמיצים, לא? אני, סליחה שאני שואל בתמימות.
תראה, אתה שואל אותי כל הזמן לבחון את זה במונחי העבר, ואני אומר לך, עזוב את העבר, בוא נתעסק כולנו בעתיד. העובדה היא פשוטה, הם שם, הם חלק מאלה שהעבירו את התקציבים המושחתים, הם אלה ששותפים ליוזמות הזויות בנושא גיוס בני ישיבות, הם אלה שנמצאים שם, שנותנים את הגיבוי הענק לנתניהו להמשיך במלחמה שמתנהלת ללא מטרות, שזה פשוט הפקרות ופשע נגד מדינת
וללא
ישראל.
וללא תוכנית מדינית,
יצא. ללא שום תוכנית מדינית, אלוהים אדירים, עד מתי?
אמרת להם את זה?
כן.
אישית?
גם אישית.
מה הם אומרים לך בשיחות אישיות?
לא הזמן, אנחנו כשיגיע הזמן אנחנו נדע. ואני שואל, מתי הגיע הזמן? די, הגיע הזמן. איזה עוד הוכחה אתם צריכים שהגיע הזמן? שום דבר טוב לא יצא מהממשלה הזאת. הממשלה הזאת מסוכנת לעתידה של מדינת ישראל. צאו החוצה, תעמדו בראש הציבור שיוצא לרחובות, תדרשו עד עכשיו, כרגע, בחירות חדשות, כי בלי בחירות חדשות, תהליך התיקון של מדינת ישראל לא יתחיל.
אז הנה, אני מחבר אותך כמעט כאילו, הרמת לי להנחתה עכשיו לקראת הסיום, ולצערנו אנחנו בלוז צפו פה, כי היינו נשארים אני לפחות עוד שעה. אם יש משהו שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה, ולא נחזור על כל האמירות של גל אלון ושאר האמירות בנושא, בנימין נתניהו הוא לא אדם שנוהג לקחת אחריות, ולא אדם שנוטה לעזוב את כיסאו, אלא אם הוא מחויב לעשות כן. במילים אחרות, את ההרמונים האלה מהאש הוא לא יוציא לאף אחד. בנוסף, אם נחבר למשוואה הזאת, 64 ידיים יש לו עדיין בקואליציה, ויהיו לו גם אם גנץ ואיזנקוט יצאו, והידיים האלה נראות די יציבות, לא נראה שמישהו שם מתכוון לזוז. ולכן השאלה, איך יוצאים מהפלונטר הזה?
יוצאים לרחובות, משתקים את המדינה.
אתה בוודאי לא מעודד אלימות.
לא, להפך, אני בעד, אני מעודד שהמחאה תהיה בלתי אלימה, אסור שהיא תהיה אלימה. כוחה של מחאה, דרך אגב זה נכון היסטורית, כוחן של מחאות לא אלימות, גדול יותר ממחאות אלימות, הן מצליחות יותר. כדי למשוך את ההמונים לרחובות. אסור שהמחאה תהיה אלימה. זו גם הזדמנות לפנות למשטרת ישראל ולומר לה, תפסיקו לציית לבנט, שהוא עבריין מוכח. לבן גביר, שהוא עבריין מורשע 8 פעמים, ותצייתו לצו מצפונכם, ולעובדה שתפקידכם לשמור על הציבור ולא לפגוע בציבור. הציבור הזה שמוחה הוא ציבור לא אלים, הוא ציבור משלם מיסים, תורם, משרת, מסכן את חייו, שיקריב המון, המון, במערכה הנוכחית, ולכן אנחנו חייבים למלא את חובתנו הציבורית ולהציל את מדינת ישראל. ואני קורא לגנץ ולכל שותפיו, תצטרפו אלינו, נציל יחדיו את מדינת ישראל. מי שלא יצטרף עכשיו למחאה, הוא משתף פעולה עם נתניהו ושותפיו. דרך השחיתות, הלאומנות הקיצונית והמשיחית וההסתגרות הסקטוריאלית לא תצליח. אנחנו חייבים להעלות את ישראל חזרה על הפסים של מגילת העצמאות, על הפסים של הציונות הקלאסית.
סליחה שאני מוריד אותך קרקע, כי הנאום הזה היה, באמת, היה פה הרבה, וזה הרבה השראה, אבל איך מוצאים את זה? מה כוח לפועל? אוקיי, תצאו לרחובות. היא אומרת, תצאו, אני...
יום-יום, שעה-שעה, לשתק את המדינה, שביטה. יהיו לזה מחירים, אין מחאה ללא מחירים.
אתה רואה את האיש שיושב היום בראש המערכת, אותו אדם שרגע לפני הניתוח, שלא ברור כמה אמת הודיעו עליו לציבור, חצי שעה לפני הניתוח ראינו אותו, אתמול כולנו עוד עושה חזרות על אם יסגרו, יפתחו את הווילון, אותו בן אדם שעל פי פרסומים מסוימים מעכב את המשלחות לקטר ולקהיר, משחרור חטופים. אתה רואה אותו, לא חשוב כמה חמור יהיה מצבה של המדינה, כן. אתה רואה אותו קם והולך?
כן, הוא קם והולך לבחירות, כן. אם הוא יבין ש...
לבחירות, כלומר, כן, לא מתפטר.
כן, כן, כן. אם הוא יבין, אנחנו חיים בדמוקרטיה, אנחנו תומכים בדרכים דמוקרטיות. אם הוא יבין שהוא בעצם לא יכול למשול יותר, ושהדרך היחידה להרגיע את הציבור היא להכריז על בחירות, אם הוא יבחר במעשה שבחר בזמנו מילושוביץ בסרביה, אנחנו למעשה מצילים את מדינת ישראל, כי בבחירות הוא יפסיד.
תגיד, אני כן רוצה להגיד, אם הוא יבחר בבחירות, סוך עניין, לא יודע, דיברו על ספטמבר, סתם, גדעון סער הציע, אני יודע מה, או אפילו תחילת 25, אנחנו מדברים על עוד שנה ארוכה שהוא בראשות המדינה, ושבן גביר הוא השר לביטחון פנים, וסמוטריץ' הוא שר האוצר.
זו חרפה נוראית, ולכן צריך לקצר את ימיה של הממשלה הזאת מה שיותר מהר, ולכן המחאה צריכה להיות עוצמתית ונמרצת כאן ועכשיו.
אנחנו נעמוד בעוד שנה עד לבחירות? אני כבר לא מדבר על המלחמה ועל החזית בלבנות, שלא דיברנו איתך.
הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אמרו כמה וכמה מחבריי, אני מסכים עם האמירה הזאת, בואו נתחיל, אבל גם כשהולכים אל הנצח, צריך להתחיל בצעד ראשון, בואו נתחיל בצעד איתן, בצעד נועז ובצעד אמיץ, ונביא שינוי אמיתי למדינת ישראל. ישראל היום בשעה גורלית, היא צריכה הצלה, ומי שיציל אותה זה אותם גורמים דמוקרטיים, חופשיים, שמחזיקים בעצם בעמדות, שהיום אולי נראות מוזרות, אבל זה הציונות הקלאסית, זה ציונות מפוקחת, זה ציונות של חזון גדול, בצד יכולת פרקטית וביכולת ביצוע מעשית.
אני רוצה חצי מילה עוד להקשות עליך, שוב, הדברים יפים שאתה אומר, אנחנו נעמוד במערכת בחירות שהולכת להיות, לפי מה שלמדנו מההיסטוריה, בעיקר שבנימין נתניהו נמצא בצד השולט, מאוד 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 אלימה, לכל הפחות מילולית?
אם לא נלחם, אם לא נאבק, שום דבר טוב לא יקרה. אז בואו נצא לדרך, נאבק בכל הכוח וננצח. ולא צריך לפחד מזה, אף אחד לא יהלך עלינו אימים. אנחנו ידענו להתמודד עם משברים קשים, נדע גם להתמודד עם המשבר הזה. חייבים להפיץ רוח אופטימית על סביבותינו, ולצאת לדרך הזאת, שהיא דרך קשה, אבל לצאת עליה עם, באמת עם נפש חפצה, ועם הבנה מאוד מעמיקה, שאנחנו נלחמים על גורל מדינת ישראל.
וזה מוביל אותי באמת לשאלה האחרונה. המצב בעיניי מאוד מסובך, אני לא הייתי סגן רמטכ"ל, אבל אני כן, מעט שאני מנתח, גורמים, המצב מאוד מסובך, מבחוץ ומבפנים, ומכל הגזרות ומכל האפשרות, שוב, לא דיברנו על לבנון, לא דיברנו על אין ספור דברים אחרים, לא דיברנו על אמריקאים וכו'. כמה אתה אופטימי? ואל תגידי שאתה מאוד אופטימי, כי אני קשה לי להאמין.
קודם כל, אני מציאותי. אני מבין שמאבק קשה לפנינו, ועם זאת, אני חושב שבצד הקשיים, אני אופטימי. אני חושב שמה שראיתי מאזרחי מדינת ישראל, החל מהשביעי באוקטובר, זה בעיקר גילויים בלתי רגילים של התנדבות, של מסירות, של נכונות להשקיע ולהתאמץ, של דאגה אמיתית לגורל ישראל. אני חושב שיש פה רוב מוחלט לגורמים האחראים בתוך החברה הישראלית. אני חושב שאפשר להניע גם ציבורים שלמים מתוך החברה הערבית, מתוך החברה החרדית, בכיוון הנכון. ולכן אני בסך הכל אופטימי, אבל אופטימי זהיר. מה זה אופטימי זהיר? מה זה אופטימי זהיר? זה הידיעה שזה יבוא אך ורק אם נתאמץ, אם נעבוד מאוד מאוד קשה, אם נעבוד בכישרון, ואם נזכה באמת להיות מובלים על ידי מנהיגות איתנה, בוטחת, אמיצה. אני מתכוון להיות שם, אני מתכוון להיות שם בעמדת הובלה, אני מקווה שיצטרפו הרבה הרבה אחרים, ואיך אומרים, בעזרת השם, גם ננצח.
איזה תפקיד ימצא אותך שנה מהיום, לו תצליחו?
אני לא נכנס כרגע לאיזה תפקידים.
כיוונים, חינוך, ביטחון, חוץ.
בוא נתחיל, אנחנו נעשה את מה שצריך, בוא נתחיל בזה שנאבק בכל הכוח, נביא להפעלת הממשלה הזאת, ובמקביל נייצר חלופה אמיתית, ציונית, קלאסית, ברוח האבות המייסדים והמכוננים. אפשר, חובה לעשות את זה.
אלוף יאיר גולן, היו פה הרבה מרואיינים לפניך, בכלל נצא לי לראיין לא מעט אנשים בעברי, אני חושב שחד ואמיץ כמוך לא יצא לי לראיין עוד. יש שיגידו שזה יתרונך הגדול, יש שיגידו שזה, אני חושב, ראית משני הכיוונים, גם סבלת מזה וגם נהנית מזה במהלך הקריירה שלך, ובעצם זה שאתה מחייך, נראה שאתה מכיר את העניין הזה. אני מאחל לך, אתה יודע, שתעביר קצת מהאומץ הזה לעם ואלינו, קצת מהאופטימיות הזאת, והלוואי שנוכל לראיין אותך פה, כי אתה חייב לי לפחות חצי שעה ככה.
אני מקבל, החוב יוחזר.
אתה בניגוד לראש הממשלה נתניהו נוהג לשלם את חובותיך.
לגמרי, לגמרי, מסתובב עם ארנק ויש כרטיס אשראי.
באמת, זה שיטה מיוחדת למנהיגים במדינת ישראל. האלוף יאיר גולן, אנחנו נאחל לך ולנו, קודם כל, שהחטופים יחזרו במהרה. שאולי נראה איזה קרן אור, ושיקרו דברים טובים למדינה, כל כך חשובה לכולנו.
שיחזרו במהרה, ותודה רבה.
תודה גדולה, ותודה גדולה לכם שהזנתם. אנחנו כאמור נמצאים בכל האפליקציות המקובלות, בספוטיפיי, באפל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, באתר של כל האוניברסיטה, של אוניברסיטת רייכמן, וגם בשידור חי ברדיו, בגלי הרדיו, בשעות הרדיו, בחלק מהימים. המון המון תודה, באמת, קודם כל, האלוף יאיר גולן, שבתוך כל הלוז העמוס של הקמפיין בא והצטרף אלינו, ולכם המאזינים, כי בלעדיכם מי אנחנו ומה אנחנו. המון תודה, ושיהיה רק טוב, אני עוז סבר, ביי.